חדשות כל חי, השעה 5.
ערב טוב ושלום רב באולפן שמעון קליין. גל הטרור נמשך, שלושה חיילים נפצעו באורח בינוני ואחד נוסף נפצע באורח קל בפיגוע הירי סמוך לעיירה יבד בשומרון. מלבד החיילים נפצע גם אזרח ישראלי באורח בינוני. מוסיף פרטים, כתבנו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר.
כוחות הביטחון ממשיכים גם בשעה זו במרדף אחרי חוליית המחבלים שפגעה אחר הצהריים בתושב האזור בן 33 ופצע אותה באורח בינוני. בהמשך ממשיך רכב המחבלים ויורה לעבר קבוצה של חיילים שעושה שם בפעילות צבאית שוטפת. כתוצאה מהירי נפצעים ארבעה חיילים, שלושה מהם באורח קל מרזיסים ועוד אחד מהם באורח קל בכתפו. המחבלים עדיין לא נתפסו וזו הסיבה של פעילות צה"ל באזור. צה"ל ממשיך גם בפעילות נוספת בעיר ג'נין ללכידת מבוקשים, ופעילות נוספת באזור בלטה, שם כוח של הימ"מ מנסה ללחוד ולעצור מבוקש. אין נפגעים באירועים הללו לכוחותינו.
כחלק ממאמצי הממשלה להקל על יוקר המחיה, החליטו היום שר הבריאות משה ארבל ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' לפעול יחד למניעת ההתייקרויות הצפויות במחירי תרופות המרשם. כתבנו הכלכלי צבי טסלר מוסר כי על פי חוק, על מנת להקפיא את עליית המחירים, נדרש אישורם של שרי הבריאות והאוצר ואישרור של ועדת הבריאות, ולאחר ששר הבריאות ארבל פנה היום בנושא לשר האוצר סמוטריץ', ההתייקרות במחירי התרופות צפויות להימנע. פרטים נוספים בתוכנית שטח כלכלי, מיד אחרי חדשות השעה 5. גבר כבן 80 במצב קשה לאחר שנפצע בתאונה בין מסעית לרכב פרטי בכביש 98. הפצוע פונה במסוק מגן דוד אדום לבית החולים רמב״ם בחיפה. בנוסף, גבר כבן 37 במצב בינוני ופצוע נוסף קל פונו למרכז הרפואי בפוריה. ועדת החוקה של הכנסת אישרה היום הצעה קוראת לממשלה להקים ועדת בדיקה ממשלתית בראשות שופט בפרשת NSO, לפי המשטרה שתלה את תוכנות הריגול ללא פתיחת חקירה וללא אישור חוקי לכך. שמונה חברי כנסת תמכו לעומת שניים שהתנגדו. יושב ראש ועדת חוקה חבר הכנסת שמחה רוטמן קרא לממשלה להקים את הוועדה בהקדם האפשרי כדי שאזרחי ישראל ידעו שזכויותיהם לא נפגעות. מכת העכברים בבני ברק. במהלך הלילה הושפזה במרכז הרפואי מעייני הישועה תינוקת בת שנתיים וחצי מבני ברק בעקבות נשיכות חולדה כשהיא מדממת מפציעות בידיים וברגליים. שמה לתפילה חיה רחל בת אפרת. ובעקבות החרפת מכת העכברים והחולדות בעיר בני ברק, הולכה יקים מוקד חירום לריכוז פניות תושבי העיר בנושא על מנת לזרז ולקדם את הטיפול. הפניות יועברו לגורמים הרלוונטיים ועדכונים והתפתחויות יפורסמו בשידורי כל חי. ניתן לפנות למוקד החירום באמצעים הבאים: טלפון להשארת הודעות קוליות במספר 03-794-5081, ובמספר הוואטסאפ לשליחת הודעות כתובות במספר 03-593-93. הילולת הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, תחל הערב בירושלים. מוסיף פרטים כתבנו נתי קליש.
הערב ומחר תתקיים הילולתו ה-13 של הרב הראשי לישראל רבי מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, בהר המנוחות בירושלים. למקום צפויים להגיע המונים, בראשם בנו רב העיר צפת הרב שמואל אליהו ונכדו שר המורשת עמיחי אליהו. בשעה 6:30 תתקיים במקום עצרת תפילה וסליחות. לא תתאפשר הגעה ברכב פרטי בשעות ההילולה. שטלים ללא תשלום יצאו מתחנת הכניסה לעיר בין השעות 6 בערב ל-12 בלילה.
עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות די להקיצות. סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני יתושים. סנודאי, מכיל ג'ל בתוספת אלוברה, הידועה כמרגיעה את האור.
היום מעונן חלקית ויתכן גשם קל, מחר בעיר ללא שינוי בטמפרטורות, וביום חמישי תורגש ירידה קלה במידות החום.
תחזית מזג האוויר בחסות די להקיצות. סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני יתושים. סנודאי, מכיל ג'ל בתוספת אלוברה, הידועה כמרגיעה את האור.
עד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חברתי. שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שטח כלכלי כמובן, 5:05, אנחנו עם כל מה שקשור לכלכלה, צרכנות, שוק הון, וכמובן נושאי חברה ומה שנוגע לכיס של כל אחד ואחד מאיתנו. כל זה בשעה הקרובה. עורך אותנו יונתן לדייב, כמובן הטכנאי יונתן לדייב, העורך נתי שולמן, מפיק שלמי פולק באולפן צבי טסלר. אנחנו מתחילים. וכרגלנו אנחנו פותחים בכותרות, אומרים שלום לפרשן הכלכלי והאסטרטג חיים גיל.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
אתה אומר על
הגשם. כן, תפס אותי בדרך לפה וחצי מדינה. תשמע, האמת שאולי זה לא נושא התוכנית, אולי זה הנושא הכי מעניין, והשאלה היא, האם זה אירוע שגרתי, כמו שיש חזאים שאומרים, כן, זה קורה בתקופה הזו, אנחנו בסוף האביב, וזה קורה שיש גשם, או שאנחנו בתוך איזשהו אירוע אקלימי משמעותי, כשהים מגיע לטמפרטורות עצומות, מיליוני דגים נפלטים, הטמפרטורות מתאפסות, ויש גם עניינים משוגעים כאלה. כמובן שזה גם השפעות כלכליות, אבל זה נצטרך לעשות את זה בהזדמנות אחרת, את הדיון הזה. בינתיים, אם אתם בדרכים, פשוט צאו בזהירות, כי התאונות הן בלתי נגמרות עכשיו עם הגשם הזה. אבל בואו נדבר קצת על כותרות כלכליות.
כותרות כלכליות, בואו נדבר על השקל.
כן, תשמע. מדהים, זה מדהים.
תוך שבוע הוא מתחזק בצורה דרמטית, הוא נסחר לפני שבוע ב-3.75, עם אופק של עוד חלשות, והנה אנחנו שבוע אחרי, 3.57, עם אופק של עוד התחזקות.
כשצריך להגיד, עוד קצת התחזקות, ואנחנו כבר ברמה של הממשלה הקודמת, בשער הדולר שקל. איך זה מסתדר עם כל נביאי הזעם שאמרו שבגלל הרפורמה ובגלל הצעדים של הממשלה, השקל הולך להתרסק ולהגיע ל-4 שקלים? איפה זה מול המציאות?
כל צד לוקח את זה לצד שלו. אם זה תומכי הרפורמה שאומרים, הנה ההוכחה לכך שהרפורמה לא תזיק לכלכלה, עובדה שהשקל מתחזק, ומתנגדי הרפורמה שאומרים שדווקא הפוך, בגלל שאנשים כבר, זאת אומרת שהשוק כבר עיכל שלא תהיה רפורמה, אז לכן השקל חוזר למצבו הטבעי ומתחזק. ויש בכלל כאלה שחושבים שמישהו בכלל שיחק במסחר בשבועות האחרונים וביותר נכון בחודשים האחרונים.
שמה, שבנק ישראל מכר את הדולרים שיש ברשותו, את מטבע החוץ?
אני לא חושב שיש כאן אצבע מאשימה עבור מישהו מסוים, ואגב, בנק ישראל לא מכר, זאת אומרת, לפחות את הנתונים הרשמיים, גם אם הוא מכר, זה בשוליים לא משהו כזה דרמטי שאמור לשנות את השער. אבל יש כל מיני רשמות פה ושם. אגב, יש משהו שאנחנו לא כל כך שמנו לב אליו, אבל בשלושת החודשים הראשונים, בארבעת החודשים הראשונים של השנה, יש נדידה גדולה מאוד של כסף ישראלי לחול, לכל מיני קרנות בחול. זאת אומרת, גם קופות הגמל, כספים מנוהלים, מעבירים חלק מהנכסים שלהם, זאת אומרת, סוחרים בנכסים בחול, ומטבע הדברים, ברגע שאנשים מוכרים שקלים כדי לקנות דולרים, אז הדולר מתחזק, זה דבר טבעי, זה חלק מה שהשוק
כן,
עושה.
כן, וזה גם הבורסה בארצות הברית שעולה, ובעצם מושכת משקיעים לבורסה במקום לדולר.
זה דבר מאוד טבעי.
אבל עבורנו, אם ננסה רגע לפרוט את זה בסוף לכיס של האזרח הפשוט, שקל שמתחזק אומר פחות כסף על מוצרים מיובאים, זאת אומרת איזשהו עצירה מסוימת באינפלציה, אפשרות לפחות, צעד שיתמוך. וגם אגב, שנייה רגע, בנק ישראל, שאולי לא יזדרז לעלות שוב ריבית בתנאים האלה.
זה לא ברור, עדיין לא ברור מה יקרה. דבר ראשון, לא ברור האם ההתחזקות הזו היא משהו נקודתי של השבוע הזה, או שזה יהפוך למגמה שתימשך בחודשים הקרובים. אנחנו מחר לפני בחירות של נציגי הקואליציה והאופוזיציה לוועדה לבחירת שופטים. ייתכן שבמידה ולא יגיעו להסכמות, או במידה והקואליציה תתעקש למנות שני נציגים, יכול להיות מצב שאנחנו נחווה עוד פעם איזושהי החלשות של השקל. זה לא ברור עדיין העניין הזה, אנחנו נהיה יותר חכמים ביום חמישי בבוקר. וחוץ מזה, בנק ישראל מתייחס למחירים של מה שהיפונים בארץ. אנחנו צריכים לזכור שכאשר השקל נחלש, אז היצואנים מקבלים פחות שקלים עבורה, משלמים יותר בשקלים, הם מקבלים דולרים שהם פחות שווים בשקלים.
כשהשקל מתחזק, אתה מתכוון כמובן, מול הדולר.
כשהשקל מתחזק מול הדולר.
אז זה פוגע ביצואנים, אבל אני לא רואה כרגע את בנק ישראל נלחץ מזה, אחרי ש... זה לא רמת מחירים שמתחילה להטריד את בנק ישראל, 3.57.
אני רוצה לציין עוד פרט אחד שנוגע לעניין הזה, זה שהאינפלציה בארצות הברית נחלשת.
כן, הנתונים שפורסמו ממש בשעות האחרונות הפתיעו לטובה, זאת אומרת, אינפלציה נמוכה שם. אגב, זה אומר ששם הנגיד של הבנק הפדרלי לא יזדרז לעלות ריבית, אולי אפילו בהמשך נראה הורדה מסוימת, שזה עוד צעד שמעודד את הבנק, נגיד הבנק שלנו, לא למהר לעלות שוב ריביתו. אנחנו צריך להמשיך ולעקוב אחרי זה, אבל בינתיים אנחנו מדברים לא על כיפאון, על צלילה חופשית במחירת דירות. מה קורה פה?
אני לא יודע מה הגדרה היא צלילה חופשית. הצלילה חופשית היא במחירות.
כן, לא על מחירים. המחירים בינתיים קפואים ממה שזה, מה שאני מתרשם.
אבל אתה יודע שגם המחירים הקפואים למעשה הם צוללים. למה? כי יש אינפלציה. וברגע שהשקל נחלש, כשאני אומר השקל נחלש, אני מתכוון לומר שהערך, הכוח הקנייה שלו, נחלש פה בתוך הארץ, אז המשמעות היא שאם בן אדם, שאם קבלן מחר דירה ב2 מיליון שקל, אז בעבר 2 מיליון שקל שלו קנו יותר, ועכשיו הם קונים פחות. זאת אומרת, גם אם המחיר
יפוגע בעצם רק, במונחים ריאליים, מחירי הדירות יורדים.
יורדים, נכון. מה שאנחנו רואים באפריל, אז צריך לזכור שאפריל היה חודש של חגים, כן? מה שאנחנו רואים באפריל, אנחנו רואים ירידה, הייתי אומר אפילו קריסה של המחירות. אנחנו מדברים על מצב כזה שאפילו בפריפריה, שם לא כל כך נבחנו בחודשים הקודמים בכיפאון או בירידה, אנחנו מדברים על ירידה של 47% בקניית דירות באפריל. זה בא לידי ביטוי במשכנתאות שצנחו בצורה שבזה 40% ומשהו, אבל צריך לראות מה יקרה בחודש הבא. כשיגיעו נתוני מאי, אנחנו נוכל לדעת האם מדובר במגמה או באיזשהו משהו אירוע נקודתי.
לפחות מבחינת המשכנתאות, אנחנו כן יודעים שבמאי המגמה הזו נמשכת של הירידה בכמות המשכנתאות. עוד אין לנו נתוני מחירי הדירה, אבל כמובן נצטרך לעקוב אחרי זה. במשפט נשאר לנו לגבי ועדת החוקה שמחליטה להקים.
אני קוראת לממשלה, כן, ברוב קולות.
לא להקים, אבל לקרוא, כן.
אני קוראת לממשלה להקים ועדת חקירה שתחקור את הסיפור של הרוגלות. אותו סיפור שחשף בזמנו כלכליסט ועורר שערה מאוד מאוד גדולה, מאוחר יותר התברר שלא מדובר בכמה המכשירים שנפרצו, אלא מדובר בהדבקה המונית של מספרים אסטרונומיים של מכשירים שנדבקו ברוגלה הזו, המכונה, מה קרא לו זה? קראו לזה פגסוס.
כן, או תוכנות אחרות, והמשטרה הכחישה. צריך אגב להגיד בהקשר הזה, ציון לשבח וציון לגנאי, אז הציון לשבח הוא לתומר גנון מכלכליסט, שלמרות מסע מטורף שהוא עבר, סוג של לינץ' שהעבירה אותו מצד אחד המשטרה, יחד עם כתבי משטרה שמדבררים אותה, ופשוט עשו בו לינץ' ולעגו לו, ובסוף התברר שהוא צדק.
הוא צדק הרבה יותר ממה שהוא בעצמו חשב.
אפילו עוד יותר, התמונה עוד יותר חמורה. וציון לגנאי לשני חברי כנסת של יש עתיד שהתנגדו, ולא ברור מה האינטרס שלהם שלא לחשוף את המציאות הקשה הזאת.
אני חושב שזה ברור, לזכור באיזה תפקידים הם נסו קודם, ומה בדיוק, מה הקשרים בין יש עתיד לבין המשטרה. אז אוקיי,
נשאיר את זה כך ברשותך.
הממשלה תפתח, תקים
ונראה מי יחקר והאם התמונה תחשף. חיים גיל, הפרשן הכלכלי והאסטרטג, תודה רבה לך על הדברים.
ערב טוב.
ערב טוב. אומרים עכשיו שלום לאורחת המרכזית שלנו, רחל גור, מנהלת תחום ממשלה בלובי 99.
צהריים טובים, כיף
להיות. צהריים טובים, מקווה שאת בסדר עם הגשם בחוץ. תשמעי, ביקשנו לדבר איתך, כי הממשלה מחליטה להקים עוד ועדה, ועדת שרים לענייני יוקר המחיה, שבינתיים אפילו התכנסה באיזשהו הרכב חלקי, והשאלה היא לאיפה זה הולך, זאת אומרת, האם זה מה שחסר לנו?
אז אני מודה, אני לא תולה המון תקוות בוועדת שרים ליוקר מחיה. חשוב להגיד שזה לא הפעם הראשונה שהוועדה הזאת הוקמה גם ב-2013, בממשלה של 2015, וגם יותר מזה, ההרכב של הוועדה ליוקר מחיה הוא פלוס מינוס זהה להרכב של ועדת השרים לנושאים חברתיים כלכליים. אז למה בדיוק חייבים כאילו להקים עוד ועדה ולתת לה שם שונה כאשר מדובר בדיוק באותם גורמים? לא ברור לי. וזה ועדת שרים, כל ועדת שרים זה בעצם אפשרות לדון או איזשהו מסלול מהיר להחלטות ממשלה. אין פה סמכויות מיוחדות, אין פה יכולת לחקור ולחשוב על פתרונות יותר יצירתיות וכדומה. מה שאני כן מקווה שיועיל, ואנחנו נחכה עם זה, זה הוועדה המייעצת, הוועדה הציבורית שהוקם מכוח התיקון האחרון, מכוח חוק הסדרים האחרון, מכוח התיקון האחרון.
עכשיו, שעבר עכשיו.
בדיוק, מה שעבר עכשיו, כאילו בסוף מאי ונכנס לתוקף בתחילת יוני, ושם קימים ועדה שהוא מעבר לוועדה המשתית, נכון שיש שם את האוצר ברשות התחרות ותחרות, מגוון גורמים ממשלתיים שנוגעים בנושא של יוקר מחיה, אבל יש שם גם גורמי ציבור.
אתם שם? לא ב-99 נמצא שם?
אנחנו לא נמצאים שם, לא.
חבל.
אתה צודק.
אבל אני רוצה להגיד להבין ממך, רחלי, באמת, אני מנסה, עוקב אחריך בעדיקות, ואנחנו נעזרים בך פה ברעיונות מפעם לפעם. לכאורה, את יודעת, התמונה די ברורה, זאת אומרת, זה לא צריך לשאול, זה כמו השאלה למה יורד גשם, כי יש עננים, כשאין תחרות, כש-80% מהשוק נשלטים על ידי 2 או 3 שחקנים, כמעט בכל קטגוריה שאנחנו קונים בסופר, אז זה המצב, והמדינה יודעת לפתוח תחרות אם היא רוצה.
נכון, אתה קודם לצדק לחלוטין. שנית, אנחנו כבר ראינו לא רק שיודעת לפתוח תחרות, אנחנו יודעים שהיא יודעת לכתוב רפורמות כאילו נועזות, רפורמות מרחיקי לכת. אנחנו ראינו שכזכור, בחוק ההסדרים הזה, מה שעכשיו הצביעו עליו, מה שדנו עכשיו בזה בחצי שנה האחרונה, באמת מכלל בטיוטות הראשונות של החוק, הצעה מרחיקה בקט לפצל את המונופולים מייבוא, לפחות כאילו את החברות הגדולות, דיפלומט ושס, זה היה נוגע גם קצת בעקיפים גם לחבר המרכזי למשקעות, קוקו קולה ישראל, וגם ליצרנית הענק אוסם. ובאמת, הממשלה פרסמה את הטיוטה, קיבלה הערות הציבור, אותתה שהיא מתכוונת להתקדם עם זה, ובליל הממשלה, זאת אומרת, בלילה שבו שרי הממשלה...
זה יצא
החוצה. בדיוק.
על חלב שנשפך... אין טעם לבכות, בטח כשהוא כל כך מתייקר, סליחה על הפאנץ' הגרוע. אבל שנייה, אני רוצה לשאול אותך, אם הממשלה כן מחליטה היום, שר האוצר מחליט היום לעשות שינוי, תוך כמה זמן זה יכול להשפיע על הכיס שלנו, אם באמת יעשו שינויים אמיתיים שיביאו ליותר תחרות על הכיס שלנו?
תלוי במה מדובר. כאילו, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על שינויים מבניים בשוק, שינויים של הגברת התחרות, של ההפחתת מעבר פרקזות, זה לוקח זמן. כאילו, זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים לשנות את סדרי הגודל, כפי שאתה אמרת, הריכוזיות, כאילו, בשוק המזון הישראלי, הוא יוצא דופן, יש הריכוזיות אצלנו יותר ברורה מאף מדינה מפתחת אחרת. ואתה צודק לחלוטין, תיקח כל מוצר, קפה, חיתולים, סבון כלים, מה שזה לא יהיה, סכיני גילוח, אתה באמת תגלה, כפי שאמרת, ש2-3 שחקנים גג שולטים ב-80% מעל השוק. זה הדבר כזה לא משנה מהיום למחר. זה לא, זה אפשרי, ניתן לעשות את זה, כאילו יוקר מחיה...
אבל זה לוקח זמן, זה צעדים גדולים שלוקחים זמן בעצם להשפיע. אבל אני אשאל אותך רגע שאלה אחרת, אולי עוד הצעה, אני מסתכל על מה שקורה בצרפת. הם מתמודדים עם יוקר מחיה, עם מחירים שעולים כמעט בכל מוצרי הצריכה, ושם הממשלה החליטה ללכת על צעד שבו היא מאיימת על הקורת בעצם לשחקנים הגדולים של היצרנים והיבואנים שם של המזון, בואו תורידו מחירים, וגם אומרת מי שלא יוריד מחירים, אנחנו נעשה לו שיימינג, אנחנו נבייש אותו ציבורית, כך שזה לא ישתלם לו, והחברות הלכו והורידו מחירים. השאלה, אולי זה צעד שיכול לעשות בישראל בינתיים כעזרה ראשונה?
אז זה נעשה בישראל בעבר, כי זכור, כחלון הזמין את, זה, את חברות המזון הגדולות אליו, וזה אמר להם, נו, 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 אל תעשו העלאות מחירים. ליברמן, שהוא היה שר האוצר, עשה את זה לאחרונה. השר הנוכחי, שר הכלכלה הנוכחי, ברקת, ניסה לעשות את זה באמצעות דרישת נתונים, אבל זה לא צלח. וכן, בהחלט, זה הנונונו והשיימין הוא, כן, בסופו של דבר, אתם מוכרים, החברות הגדולות האלו, הם מעלים מחירים כי הם יכולים, כי הם לא מרגישים שיש מתח תחות, הם לא מרגישים שמתחרים.
כי אנחנו מבטרים להם בקלות, ואנחנו לא עוברים ליצרן השני, שעושה יותר זול, למרות
ש... אם הם מרגישו שיש תחרות, כן, ודאי שזה ישפיע.
למרות שאולי אחד הצעדים שהכי מבאסים אותי, כשאני מסתכל על המחירים בסופר, ואני רואה את זה גם בנתונים שמתפרסמים, שהיצרניות, היצור המקביל, מה שהיצור הפרטי, יש אותו ברמי לוי, בשופרסל וכאלה, גם הם העלו מחירים. זאת אומרת, אם אנחנו נלך מהמותגים המוכרים לקטנים, גם שם אנחנו נשלם ביוקר.
נכון, כי בסופו של דבר אין פתרון חלופי לפתיחת השוק לתחרות. תזכור שזה שבסופו של דבר המותגים הפרטיים הם קשורים כאילו למותגים נגיד המוכרים, המותגים של היצרנים הגדולים, היבואנים הבלעדיים. אם אוסם, אם פסטה אוסם עולה 5 שקלים, אז זה המותג הפרטי של המילה, וסופרסל יעלה 4.5. ואם המחיר של אוסם עולה 7, אז המחיר של המותג הפרטי יעלה 6.5. בעצם.
ואגב, זה
גם
מראה את חדלות האישים, חידלון האישים של רשות התחרות, שכמעט אין לה סיי בכלל בכל הנושא הזה של יוקר המחיה. אנחנו כמעט לא שומעים אותם, בוודאי לא מרגישים פעולות ממשיות שלהם כדי לנסות ולבלום. בסוף הצעדים, כמו למשל קצת תחרות בבנקאות, לא מגיע מרשות התחרות, מגיע מהצעות חוק האלה ואחרות ויוזמות אחרות.
רשות התחרות מאוד תקובתי, זה חלק מה-DNA שלהם, הם רואים את עצמם יותר כגוף שמייעץ וחוקר לפי הצורך, פחות כגוף שיוזם או גוף אכיפתי, נגדיר את זה ככה. אני כן רואה סימנים של שינוי, כאילו במעבר בין הממונה הקודמת לממונה הנוכחית, תיאדמי מיכל הלפר ומיכל כהן. מיכל כהן היא כן הרבה יותר אקטיבית, היא ביטלה נגיד את הפטור על הסדרנות, שאפשר ליבואנים הגדולים להיכנס לסופרים ולסדר את המדפים איך שהם רוצים, תיאד, ולבדל, כמובן בפוק שם מוצרים שלהם נמצאים, תיאד, במקום הכי אקטיבי ובולט. אז תיאד, זה משהו שהתמסמס, כאילו כבר חוקק בחוק המזון ב-2015, והתמסמס במהלך שנים רבות.
אבל אפשר לשאול, האם זה צעד שבאמת הביא תחרות? בעיניי זה רק הביא לבלגן מאוד גדול בסופרים, ופגיעה בסופו של דבר בצרכנים. אבל אנחנו עוד נמשיך ונידרש לנושא הזה עוד הרבה, ובזכותך נוכל להחכים. רחל גור, מנהלת תחום ממשלה, לובי 99, בלתי נדלת. תודה רבה לך על הדברים. תרסומות וחוזרים. כן, עוד רגע נצא לפרסומות, אחר כך ננסה להגן עליכם מכל מיני הצעות שנראות מפתות, כל מיני מודעות רחוב שמזמינות אתכם להשקעות, שכביכול עם נתונים פנטסטיים, ובתוכם יש גם תבורי הזרה מאוקץ שעלו לקרות לכם, אז תכף נעסוק בזה מיד אחרי הפרסומות, וחוזרים.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר. תגיד, לא הגיע הזמן שתחזיר את זה?
להחזיר את מה?
את נר החרס העתיק שמונח אצלך בבית.
ואיך אני אמור להעיר את הסלון?
הגיע הזמן להחזיר את העתיקות שיש לכם בבית. מבצע, אם זה עתיק, מחזירים בקליק של רשות העתיקות ומשרד המורשת יצא לדרך. נשיב את האבדה לארץ הקדושה, למען ההיסטוריה של כולנו. חפשו ברשת מחזירים בקליק, משרד המורשת ורשות העתיקות.
כשהסינון חזק ואיכותי, הפרנסה נראית אחרת. ועכשיו, אתרוג חזק וברור. מתחברים לסינון המשודרג של אתרוג ונהנים מספק מהיר עם סינון מתקדם במבצע של חודשיים ראשונים ב-50% הנחה על מוצרי הסינון. לדוגמה, ספק ותשתית עד 200 מגה רק ב-49 שקלים בלבד. אינטרנט אתרוג בהשגחת ועדת הפיקוח שעל ידי בדץ בני ברק. לפרטים כוכבית 9500. כפוף לתנאי ההתקשרות.
פוד אפיל הגיע לאלעד וכולכם מוזמנים. הפנינג מטורף לרגל שבוע הפתיחה. 60% הנחה. כף בישול מתנה. פוד אפיל באלעד, הסניף החדש, יהודה הנשיא 89 מול נחלת יצחק. פוד אפיל, יופי ואיכות לשנים. מחכים לכם בסניף החדש באלעד ובכל סניפי הרשת. פוד אפיל, תמיד טעם של עוד.
נלחמים ביוקר המחיה. עמותת תכלית בשיתוף חקלאים ובחסות רמי לוי יוצאים במיזם ענק למענכם. אתם מזמינים סל פירות וירקות ומצרכים יבשים עד הבית בחצי מחיר, ועל כל סל שתזמינו נחלק סל זהה למשפחה נזקקת בזכותכם. תכלס, מקבלים ותורמים. לפרטים כוכבית 6031.
ארגון תכלית, מפעלי תורה וחסד.
כוכבית 6031.
ארגון תכלית.
הטבה מיוחדת לכוללים וישיבות.
לאור הביקוש הגבוה, קמפוס לוסטיג פותח בפנייך שער חדש לפרנסה בכבוד, מהנדסת תעשייה וניהול. אם את בעלת ראייה מערכתית, אוהבת חדשנות טכנולוגית, בעלת יכולות ניתוח ורוצה לייעל תהליכים ולהוביל ארגונים להצלחה, בואי לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרויות תעסוקה מגוונות. לפרטים ולקביעת פגישת ייעוץ, כוכבית 3118. הנדסת תעשייה וניהול, תלמדי בלוסטיג. כוכבית 3118.
פמפרס דואגים לכם ללילה יבש. רוצים לזכות בחיתולי פמפרס לחצי שנה במתנה? רק החודש קונים 3 ממוצרי פמפרס בחנויות המשתתפות ויכולים לזכות. פמפרס, ללילות יבשים.
הזדמנות נדלן, כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדלן, ועכשיו קרקע פרטית בזיכרון יעקב, רבע דונם בטאבו ב-159,000 שקלים. חייגו, כוכבית 3634.
אני אגיד לך יותר מזה, גם בחיסכון בחשמל טורנדו אינברטר לוקח.
אני קיבלתי טורנדו אינברטר במחיר של מזגל רגיל.
בטורנדו אינברטר לוקח עם 7 שנות אחריות מלאה ועד 50% חיסכון בצריכת החשמל. בלעדי לטורנדו, טורנדו אינברטר במחיר של מזגל רגיל.
יש מזגן ויש טורנדו.
אתם שם ברחוב הקלנית 3 עם הבריכה הביתית. כן, הבריכה הקטנה הכחולה. הילד שלכם נכנס למים בלי שתרגישו.
אנחנו לא יכולים להיות בכל בית בשביל להשגיח. בקיץ הזה כולנו מצילים חיים ומונעים את האסון הבא של טביעת פעוט. מה עושים? בריכות קטנות מרוקנים, בריכות קבועות מגדרים ומשגיחים מקרוב כל הזמן, במיוחד במים. אל תוריד מהם את העיניים. למידע מציל חיים חפשו התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים.
עכשיו איתכם שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שטח כלכלי, 5:28, רואים שלום לדניאל חזני.
ערב טוב.
ערב טוב, מנכ"ל גרנית, מנכ"ל גרנית שחם נדל"ן. אנחנו רוצים לדבר איתך על השקעות ואיפה נמצאות הקרקעות בעצם שאתם מציעים לרכישה.
בשמחה רבה. נתחיל מהסוף להתחלה. הקרקעות נמצאות לשאלתך בחלק הדרומי של העיר נס ציונה, אחד המקומות הפסטורליים שיש היום בארץ בכלל, בנקודת ההשקה של נס ציונה עם רחובות. זו חטיבת הקרקע אחת האחרונות שנשארה בעיר, ולא צריך לספר על העיר הזה יותר מדי, אבל נוסיף לנאמר שבראש ובראשונה חשוב לציין איזה סוג של קרקע אנחנו מדברים, ופה קודם כל בראש ובראשונה מדובר על קרקע שהיא קרקע פרטית בטאבו. זה אני מציע גם כן לכל המאזינים תמיד לשים את הדגש.
מה זה אומר? קרקע פרטית בטאבו?
יש קרקעות, היום רוב הקרקעות במדינת ישראל שייכות לרשות מקרקעי ישראל, מה שהיה נקרא בעבר מנהל מקרקעי ישראל. Okay. בסך הכל 5% הן קרקעות פרטיות בטאבו. טאבו פרטי יש לו כמה וכמה יתרונות. האחת, קודם כל זה נרשם על שמך בטאבו ואתה לא חוכר, אתה בעלים בצורה רשמית. זה אומר שמשני היבטים, מה היבט אחד ברגע שהקרקע עובר את הכשרה, אז כל הזכויות הן זכויות שלך כבעלים של הקרקע. היתרון השני זה קרקע שאתה גם יכול לסחור בה. מטבע עובר לסוחר, תרצה לבוא ולמכור זה לאו דווקא ביום ההפשרה. כמובן שיום ההפשרה הוא היום של קפיצת שווי הקרקע הגבוה ביותר. אבל גם אם תרצה מסיבה כלשהי, בעוד חודש, בעוד שנה, למכור את הקרקע מכל סיבה שהיא, אתה יכול לעשות...
אבל כשאתה אומר למישהו בוא תקנה, אתה אומר לו תקנה כדי למכור או תקנה כדי לממש? כדי להשתמש בזה, סליחה.
זה מחולק לשני סוגים של משקיעים. יש את המשקיע שהוא המשקיע שהולך לטווח הארוך, ואז הוא יעדיף לבוא ולהמתין עד להפשרה, ושם זה המפץ הגדול, מה שנקרא.
מה זה הסדר גודל כשאתה אומר טווח ארוך, לכמה שנים או עשרות שנים?
סדר גודל של 7 שנים. אני גם אומר אפילו באמת להיות סובלנים, ואפילו לקחת בחשבון שזה יכול לקחת עשור.
זאת אומרת, זוג צעיר שלחוץ לדירה משלו, זאת לא האופציה מבחינתו, אלא אם כן הוא מתכוון למכור ולקנות במקום אחר, או שיש לו כסף בבקביל.
אלא אם כן יש לו את הסובלנות, ואז הוא בא ואומר, אני אמתין עם זה, כי היום ללכת ב-150-200 אלף שקלים, מה שפעם יכלת בעזרה של הורים, כל צד היה מביא 50-100 אלף שקל, היית יכול לעמוד על הרגליים, היום זה הכסף שמספיק רק להוצאות שמסביב של רכישת הדירה, לצערנו הרב. אז כן, זה יכול להתאים לכאלו, אבל אלו שיש להם אורך רוח, אני תמיד מקפיד לבוא ולומר לזוגות צעירים, אם אתם בלחץ, אז זה לא השקעה שמתאימה לכם, צריך להיות אמיתיים. מצד שני, לכל משפחה שיש לה את ה-150-200 אלף שקלים, שזה כסף שעומד כאבן שאין לה הופכין, והם מרגישים שהם חוסכים את הכסף, למעשה אין פה שום חיסכון, אם אנחנו כבר עוסקים בתוכנית חיסכון, 100 אלף שקל שבן אדם שם היום בבנק, ולכאורה הריבית היא גבוהה, 4% או כמה שזה לא יהיה, בסופו של דבר, אם אחרי שנה אתה קיבלת מהבנק 350, כמה זה יוצא? 360 שקלים בחודש על ה-100 אלף שקל ששמת בצד, לא עשית בזה כלום. זה כסף שלמעשה כוח הקנייה שלו הולך ונשחק, זה ברור לכולם.
וכשהוא שם את זה בקרקע, ואתה אומר לו בעוד עשור זה יופשר, אז... הוא יצליח לפצות את עצמו גם על אותם שנים בעצם שהוא לא, הוא לא מרוויח את זה? זאת אומרת, הקצף שוכב?
בוודאי ובוודאי, גם בלי קשר להפשרה. קודם כל, ברגע שיש את ההפשרה, אז שווי של קרקע קופץ פי 6, פי 7, ויש מקרים שאף יותר. תלוי כמובן במקום, במיקום שלו ובטיב שלו ובאיזה שלב התוכנית נמצאת. דבר שני, גם בלי קשר להפשרה, שוויה של הקרקע עולה בצורה מתמדת מדי שנה בשנה, סדר גודל של 15%. אז זה לא דבר שדומה לשום השקעה אלטרנטיבית אחרת.
ואתה מדבר על אותה קפיצה בעצם בשווי של הקרקע, אבל המדינה גם אז תגבה את המיסים, נכון? יהיה מס שבח וכאלה.
נכון.
מה הסדר גודל?
סדר גודל של היטל השבחה זה משהו שהוא מאוד אינדיבידואלי, כי זה הרשות המקומית לוקחת, אבל הערכה לדוגמה בפרויקט שאנחנו מדברים עליו בנס ציונה, זה יכול להגיע לסדר גודל של 400 אלף שקלים. ובהנחה שתרצה לא לבנות, אלא תרצה לבוא ולמכור את הקרקע, אז במקרה הזה נכנס מס הכנסה ואומר אני רוצה את המס שבח, מס רווחי הון, סדר גודל של 25% ממה שתרוויח ביום המחירה של הקרקע.
הבנתי, זאת אומרת, המחירה אתה מוריד 25%. הבנתי.
המדינה שותפה איתנו בכל שלב ושלב.
ומה הבטוחות שיש למי שבוחר לרכוש קרקע כזאת? איך הוא מבחינתו יודע שהוא לא שם את הכסף שלו על קרן הצבי?
לא, שאלת מיליון הדולר. זה אני אומר לכל אחד ואחד, לא משנה אם קונים אצלנו במקום אחר, הביטחון זה הדבר הכי חשוב שצריך לשים לנגד עיניכם. הביטחון מתחלק לשניים. הן בהיבט של אם הקרקע היא קרקע בטוחה להיכנס לעסקה, וההיבט השני זה מה קורה עם הכסף שלי עד שהקרקע נרשמת על שמי בטאבו ואז הרכוש עבר אליי. אז לעניין הטיב של הקרקע, היום יש תקן מאוד מחמיר, נקרא תקן 22, שהרשות להגנת הצרכן יחד עם משרד המשפטים תקנו את התקנה הזו, שהיא באה ומבהירה בדיוק כיצד מציגים את הנתונים של הקרקעות ללקוח. הווה אומר, okay. שכשאתה מגיע לפגישה, יש שמאי שמלווה את הפרויקט, הוא אומר לך, מה המיקום של הקרקע. גם לצערי הרב פעם גם היו מצביעים על קרקע במפה וזה בכלל לא היה במיקום. הנכון, ש...
אז אומר, הנושא הזה הוסדר באופן יחסי, אבל... וגם בנושא הביטחונות. דניאל חזני, מנכ״ל גרנית שחר נדל"ן, תודה רבה לך.
למי שרוצה עוד לשמוע פרטים וליהנות מהשירות שלנו וליהנות מקרקע באמת נדירה, אני מזמין אותם להתקשר אלינו בגרנית שחר, 03-502-0000.
03-502-0000, אנחנו כאן לשירותכם. חזני, תודה. ערב טוב. ערב טוב. ואם אנחנו מדברים על השקעות, אז אומרים שלום למשה מנס.
שלום וברכה.
מגיש התוכנית הכלכלית בכיכר השבת, עמיתנו. משה, תשמע, מי שהולך ברחובות הציבור החרדי, קשה לו לפספס מודעות מסוגים שונים שמציעות השקעות פנטסטיות כמעט בלי סיכון. אתה מכיר את זה?
נכון. אני מכיר את זה, ואני גם מודיעין עילית.
זה הובי שלך.
זה הובי שלי. אגב, יש לי באמת אוסף של מאות מודעות שונות, חלקם זה הונאות, חלקם זה שקרים מוחלטים, חלקם זה תרמיות פירמידה. יש הבדל, אם תרצה נוכל גם להרחיב. אבל אני בזמן האחרון מדבר המון על איזושהי חברה ספציפית שקיימת ומבטיחה, מודעות אתה רואה, על השקעה מיוחדת, על הזדמנות, על בואו להיכנס לתחום ההייטק, על רווח גדול, וכתוב גם אחרים לפעמים. לפעמים זה החל משהו.
בוא ננסה, לפעמים. משה, בוא ננסה, מניסיון של כאלה שחטפו תביעות, בוא ננסה לא לדבר על האדם או החברה הספציפית, אלא על מה אנחנו כציבור. איזה תמורי העזרה חשוב שאנחנו נשים לב להם, ומה בעצם עומד מאחורי פרסומים ופרחים כאלה?
תראה, זה לא הנושא רק של תביעות, שזה גם נושא חשוב עם המון כאבי ראש, אלא זה בעיקר כי אם נדע את הכללים, אז אנחנו נדע להיזהר, כי החברות האלו מחליפות כל יומיים שם, או כל פעם זה בא במודעה. אם באמת נדע איך להתמודד, אז נדע, ולא משנה איזה חברה זה תהיה. אז דבר ראשון, אני אגיד לך שמדובר בחברות הייטק או בחברות שמתיימרות להיות איזשהו טכנולוגיה אחת, שאני בדרך כלל, הם לא פונים לאברכים, הם לא פונים לאנשים כמוני וכמוך. איך אמר לי מישהו, אם מישהו מעדכן אותך על איזושהי השקעה נורא נורא מוצלחת במקווה, תדע לך שכנראה זה לא כל כך השקעה מוצלחת.
אוקיי.
אבל אני רק אספר לך איך שזה עובד. בואו ניקח את של חיים. אוקיי, חיים הוא אברך, יקר, צדיק. ואגב, נוטים לחשוב שהחרדים הם תמימים יותר, ולכן הם נופלים יותר, אבל זה לא ממש מדויק. זה הרבה יותר גדול מזה, כי החרדים הם לא פראיירים. אנחנו.
ובכל זאת אנחנו נופלים יותר.
אנחנו נופלים, אני לא יודע, אתה יודע, אין לי סטטיסטי דרך לבדוק, אבל יש שומעים שאנחנו נופלים יותר, אז בוא נלך שנייה, אני לא יודע כמה זמן יש לי, אבל בוא נדבר על
חיים. אז יש לנו עוד 2.5 דקות, אז בוא נהיה מדויקים.
חיים הולך ברחוב, רואה אישי מודעה מטורפת, שאומרת, בוא תשקיע 20,000 שקל, ועתיד ילדך מובטח לך. וככה הם פונים על חרדים, מדברים איתם על סייעתא דשמיא, על השתדלות שאתה חייב לעשות, והחרדי הוא נמצא במצוקה, אוקיי? הוא באמת חושב על עתיד ילדיו, הוא חושב על השקעה למען הדורות הבאים, אז הוא באמת מתקשר למודעה, ואגב, זה סימן שאלה רגיל, זה סימן הזר הראשון שאנחנו צריכים לדעת, ברגע שלא נותנים לך יותר מדי פרטים בהתחלה, איזו מה...
אבל זה גם לא רק 20,000 שקל, גם 380,000 שקל, או כל מיני מספרים כאלה.
נכון, אני דיברתי עם עורך דין שמייצג שלושה אברכים, במקרה הם חסידים של איזה חסידות מסוימת שכל אחד הכניס לשני, כל אחד הכניס שם 380,000 שקל, שזה מטורף. אבל אני אגיד לך שאותו חיים, הוא מתקשר, והוא מדבר עם חרדי שכבר נמצא, שכבר נפל שם וצריך להכניס עוד אנשים בשביל לחסות את ההשקעה שלו, ואז אומרים לו, תשמע, תבוא לאיזושהי פגישה, אוקיי? אז סימן הזרה הראשון, אם לא אומרים לך במה מדובר, שאתה לא יכול ללכת ולבדוק, כן. אז זה סימן הזרה. ואז הוא הולך, ומטשטשים אותו, ומספרים על סיפורים, ובדרך כלל זה גם כנסים נורא מפוצצים עם המון רעש והשקעה וזה, והרבה פעמים אומרים לך, תשמע, תבוא עכשיו, מיד, רק היום יש לך את ההזדמנות, כי זה הזדמנות אחרונה.
ואין לי יותר מדי מילים טובות, אני חייב להגיד לך על כאלה שכבר נפלו בעצמם, ומפילים אחרים כדי לנסות להציל חלק מהאור שלהם. אני אנסה לדון לכף זכות, אבל זה מאוד קשה. אני כן אגיד, משה, בסוף השקעה זה החלטה עסקית שצריך לקבל אותה עם ידע, ולכן זה לא משנה במה אתם משקיעים, בנדלן או בחברת השקעות, או לא משנה מה, תתייעצו עם אנשי מקצוע, שזה המקצוע שלהם, ולא סתם יש פיקוח על זה של רשות שוק ההון, ולא סתם יש מאוד מאוד ברור, ולפני שאתם עושים החלטה כזאת, יש עורך דין, יש יועץ, תתייעצו עם אנשי מקצוע, תפסיקו לחשוב שהעשר דקות שלמדתם עם החבר שמבין במקווה, סידרו לכם את החיים. ממש נגמר לנו הזמן, אני ממש רוצה שנדבר על זה שוב, אז אנחנו ניפגש פה באחת התכניות הקרובות ונרחיב בעניין הזה.
שמחה רבה, תודה. וכמו שאמרת, הכלל הראשון אגב להיזהר, זה תמיד מישהו שמבין בזה, בדרך כלל הוא ידע להגיד לך את האמת, מישהו שהוא לא עצה.
מישהו שהוא באמת מבין
בזה. תודה רבה.
משה מנס, כיכר השבת, תודה.
בשמחה.
פרסמות.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר. יכול להיות שדווקא בנסיעה הזאת שלך, מישהו יתאה. אולי האיש שממהר לתפילה יחצה בלי להסתכל. אולי הבחור על האופניים החשמליים ייכנס פתאום לנתיב שלך. מישהו יעשה טעות. אתה חייב להוריד מהירות. 10 כמה שפחות זה פי 2 סיכוי לחיות. אז בייחוד בתוך העיר, סע לאט יותר. לא מתים מזה. לפרטים נוספים חפשו אסקרלבד.
אני אגיד לך יותר מזה. גם בחיסכון בחשמל טורנדו אינברטר לוקח.
אני קיבלתי טורנדו אינברטר במחיר של מזגל רגיל.
בטורנדו אינברטר לוקח עם 7 שנות אחריות מלאה ועד 50% חיסכון בצריכת החשמל. בלעדי לטורנדו, טורנדו אינברטר במחיר של מזגל רגיל.
יש מזגן ויש טורנדו.
ספירית פלוס עם סינון מיוחד, ספירית פלוס בשבת ובחג, תתרגלו ליותר, תהנו עד השמיים, ספירית פלוס, הדור הבא של ברי המים.
התקשרו עכשיו, כוכבית 2161, ספירית פלוס, תתרגלו ליותר. מצמצתם? פספסתם! כל מוביל טריידין מציגה אירוע מחירות של פעם בשנה, 11 עד 16 ביוני, מגוון דגמים מבעלות פרטית ואחריות מבית היבואן, במחירים מדהימים שאסור לפספס. כוכבית 8647, כפוף לתקנון באתר החברה. הזכרתם כבר ביטוח משכנתה? אז מה? לא מאוחר לעבור לביטוח משכנתה זול יותר בביטוח ישיר. התקשרו עכשיו, 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
חדש בנמל תל אביב, פיאנו פיאנו, מסעדה איטלקית חלבית בנמל תל אביב, מנות ישר מהטבון, תפריט דגים עשיר ובחשרות מעודרת של הרב מחפוד. פיאנו פיאנו, נמל תל אביב, ברנץ' עשיר בימי שישי.
מזל טוב, חתונה או שמחה בקרוב? זה בדיוק הזמן לחשוב על אלו שאין להם. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מספר מנות לחתונת יתומים ונזקקים הנערכת בזמן השמחה שלכם ומתברכים. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. התקשרו עכשיו 036-777-777, 036-777-777.
מחכים לשידוך המיוחל? תתכוננו בקרוב בעזרת השם להגיע לחופה.
אוי בשלום.
הרב מנחם ישראל, מומחה ובעל ניסיון רב בעולם השידוכים, משיק את קורס 4 הצעדים לחופה.
בואו לרכוש כלים מעשיים לשחרור חסמים ולגלות איך לבנות את הקשר בצורה מוצלחת.
בכל זאת, ללא צורך לצאת מהבית. חייגו עכשיו 086-644-647 שלוחה 2. מתנה מיוחדת לנרשמים. 086-644-647 שלוחה 2.
אזרחי ישראל, שימו לב.
שבוע של אטרף בפעמית סטור. 5 ימים של אטרף ואתם מרוויחים. עשרות פריטים במחירי חיסול, לדוגמה. תבניות אנגליש 15 ב-5 שקלים. צלחות מותגי ילדים 3 חבילות ב-10 שקלים. פעמית סטור.
חברת השקעות הנדלן Lighter Life מקבוצת קונטמפו מסרה כבר אלפי יחידות דיור ובונה באזורי הביקוש בישראל. מציעה לכם השקעה בפתח תקווה שלב אחד לפני אישור. 360 אלף שקלים בלבד ואתם בפנים. מעניין אתכם? דברו איתנו. כוכבית 6945.
היי, כאן חנן פרידמן, מנכ"ל בנק לאומי.
לפני כמה שבועות הקמנו את סיירת מנכ״ל, צוות שירות ייחודי לטיפול מיידי במקרים שבהם לא פתרנו פנייתכם בתוך יום כפי שהתחייבנו. אכן קיבלנו מכם פניות וטיפלנו בהן מיד, אבל לא ציפינו שתגיע אלינו כמות כל כך גדולה של תגובות מפרגנות מכם על השירות המעולה, על האכפתיות ועל המחויבות לסייע. תודה לכל אחת ואחד מכם. מהפכת השירות שלנו לא עוצרת. אנחנו ממשיכים לטפל בפניות שלכם בתוך יום לכל היותר. אך אם קרה שלא עמדנו בהתחייבות, רשמו מספר 050-99-99-88, שלחו וואטסאפ ואני אבדי אישית שתקבלו את השירות שמגיע לכם.
לאומי, הכי נוח בשירות.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
5:45, אין אדם נפרד מחברו אלא מתוך דבר הלכה. שלום הרב שלמה אישון, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה.
שלום וברכה צבי לך ולמאזינים.
טוב לשמוע שוב את הרב, אנחנו בשבוע פרשת קורח, על מה נדבר?
אז הפרשה אנחנו קוראים על המעשרות שמקבלים הלוויים, שאותם מגדירה התורה חלף עבודתם אשר הם עובדים את עבודת אוהל מועד. הפסוק הזה מהווה מקור לכך שמשרתים בקודש צריכים לקבל שכר עבור עבודתם, כך למד האור זרוע מהפסוק הזה, שראוי לזכור חזן ולהשתדל לתת לו סיפוקו חלף עבודתו, כדי שלא יבוא לידי התרשלות. כמו שהכהנים והלווים במקדש, היו לוקחים תרומות ומעשרות חלף עבודתם, וכך נפסק בשולחן ערוך.
זה מדובר חזן באופן כללי או גם ימים נוראים למשל?
אז באופן כללי. באופן כללי, שטיח ציבור בשכר, עדיף כפיים בן דבה, כך פוסק השולחן ערוך. יתרה מזאת, הפרי מגדים מביא ומביא את זה במשנה ברורה, שגם יש שטיח ציבור בחינם, צריכים העניים לתת גם כן שכירות, כדי משום ששטיח ציבור בשכר עדיף, כך מביא המשנה ברורה. ואז מזה אנחנו יכולים ללמוד באופן כללי, לכך שגם כאשר מדובר, נניח באיזשהו מוסד, שעוסק בפעילות של צדקה, פעילות של קודש, ומתלבט בשאלה, מה עדיף? האם עדיף להעסיק אנשים בשכר, או עדיף להעסיק מתנדבים? על מזה לכאורה אפשר ללמוד שעדיף עובדים בשכר, אם המוסד צריך רופא, אם המוסד צריך משגיח כשרות, אם המוסד צריך איזשהו בעל תפקיד אחר, עדיף עובד בשכר על פני מתנדב, משום ש, איך נאמר לגבי רופא, אסא דמגן, מגן שוויה, רופא חינם, שווה חינם. כאשר אתה מקבל שכר, אז העבודה שלו, יותר מקצועית, יותר יעילה, וגם כאשר מדובר במוסד שנמצא גם בקשיים, הוא נקרא למצוקה כלכלית. הרי המשנה ברורה הביא שגם העניים צריכים לתת לשליח הציבור שכר, גם כאשר השליח הציבור מוכן לעשות את עבודתו בחינם.
ברור שאנחנו לא מדברים על מישהו שאנחנו מלינים לו שכר חלילה.
זה ודאי שלא, וכאן אפשר ללמוד גם לגבי משגיחי כשרות וכן הלאה, שצריכים לקבל, או בלניות במקוואות, שצריכים לקבל שכר ראוי, כדי שיעשו את עבודתם בצורה מקצועית וטובה.
ונקווה שמי שאמונים על כך יקשיבו לנו קשב רב, הרב שלמה ישן, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה, תודה רבה על הדברים הללו. ועד כאן שטח כלכלי לשבוע זה, ניפגש כאן בעזרת השם באותה שעה בשבוע הבא. על הצדקה כתוב ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.